טוב, שלום לכולם, תודה רבה על הכוס מים, חכם נדב, אשריך, יש מי שדואג. קדימה. טוב, אנחנו באורות ישראל, בעמוד קוף למד ת', בסדר, ספר אורות, אנא פתחו, יש לך פה חכמיר, יש לך פה ספר. עמוד קוף למד ת', פסקה וו. האם כולם רואים אותי? כלומר, רואים את הפסקה? בסדר? יאללה, קדימה. התעורר, הרקוק, יהיה בסדר, בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קדימה. בדרך כלל, בעל התניא קורא לקטע שאנחנו הולכים לקרוא עליו, הוא קורא לזה הנפש הבהמית והנפש האלוקית. בוא נראה איך הרב קוק קורא לנטיות הללו שמתרוצצות בתוך הבן אדם. שתי נטיות מתרוצצות, נכון? אתם מוצאים אותי, חברים? קדימה. שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. כלומר, דבר והיפוכו. שתי, זה מטוטלת כזאת שקיימת אצל האדם. אתה יכול לשבת ליד אחד החבר'ה אולי. ספר אורות. אולי, הנה, יש פה עוד איזה צדיק, אז נדב תסתכל, ואם לא, אז בוא, נתנאל קוראים לך, נכון צדיק? בוא שב ליד הצדיק הזה, רבי אברהם. אתה גם מקבל השראה, גם נדבק בצדיק, מקבל את כל הזה. טוב, קדימה. שתי נטיות מתרוצצות עיננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות, כאילו דבר והיפוכו, בתוכנו יש איזה מתח כזה פנימי, תמידי. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, כן, ואלה אומר, יאללה, כמה שיותר חטאים, שנהיה בעניינים, בסדר? נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח. אם אני כבר פה, אז בואו נמצא את העולם הזה, נכון? נעבור דרכו כמו שצריך. אם כבר, אז כבר. נראה לי שכדאי לך שיהיה לך ספר ירבי יעקב. אז בוא, הנה, בוא שב ליד הצדיק הזה, ויש פה, נכנס פה עוד צדיק אחד. כן, תביא כמה? תודה רבה לך. בוא שב, כן, קיצור, אתם מסתדרים. כבודו, יש לך ספר? תגיד, אתה מקריית ארבע במקור? כל השנים פה בירושלים הקודש? מצפה יריחו. אז אני מכיר אותך מלפני 30 שנה, אחרי זה אנחנו נדבר על זה, אחרי השיעור. טוב. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפות הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שנעוד מתרחבות ומסבכות בעוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בהם. זה נטייה אחת, כן, כמו שאומר פרויד, כאילו הקנאה והתאווה והכבוד, גם חז"ל אומרים, כן, אני אומר גם יצר המין, קיצור, הנטייה החזקה הפראית, הפראית, החומרנית של האדם, אומרת לו, אחי, בוא, קדימה, בוא, תבלע את העולם הזה. זה צד אחד, אבל בוא נדבר על הדברים שיותר קרובים אלינו, וכמובן אליכם, בטח את הנטייה הראשונה אתם לא מכירים. מישהו מכיר את הנטייה לעשות רע? אתה, איך קוראים לך? אליעד, אתה ראית מישהו שעושה פעם משהו רע? יהודי? אה? בואי, טוב, סליחה, אז טעיתי. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולי להשכילו ולהיטיבו ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. בסדר? זה בוודאי אנחנו מכירים, שבן אדם יש לנו נטייה לעשות טוב, כי אנחנו גם בתקופה הזאת, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אנחנו עכשיו בתקופה של מלחמה, מתגלה הנטייה לטוב, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל, כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה צדקה, כל כך הרבה סיוע לאנשים, כל אחד מחפש באיזושהי צורה לתרום, באמת, אחרי שכבר הספידו את הדור הצעיר, פתאום מגלים שזה דור שהוא מלא בכוחות. למרות שעוד פעם עכשיו מתחיל להיות לא קל, כן, אנשים כבר ככה אמרו לי, יודעי דבר, אני כבר זקן, כבר אין לי תועלת בצבא, אבל חבר'ה שעושים סבב שישי ושביעי, זה לא פשוט, לא פשוט. הנה רבי יונתן שלנו, עכשיו יוצא לסבב או שישי או שביעי, אני חושב. שם יעזור. אנשים במילואים, החיים שלהם נראים כמו איזה גבינה שוויצרית, כלומר, כבר מתחילים איזה מהלך פתאום במילואים, זה מאוד מאוד קשה. שאלתי את יונתן, אמרתי לו, תגיד את האמת, אתה אידיאליסט? אז מה אמרה לי? כן. קיצור, אנשים באמת רוצים לעשות טוב, רוצים להיות שותפים. כל כך הרבה חיילים שנהרגו לא עלינו ונפצעו, למרות שהם היו גרים במקומות אחרים, ובעיקרון מה שקרה בעוטף עזה, בשמחת תורה, כביכול לא נוגע אליהם. לא, יש איזו נטייה לעשות טוב. הדבר הכי טוב בעולם זה לעשות טובה למישהו. יפה מאוד, 10 נקודות. מי אומר את זה? האדמו"ר מפיסצנה, בסדר? הוא אומר את זה. טוב, יפה מאוד. אבל, טוב, אז אם ככה אנחנו רואים בן אדם, נגיד שאני רוצה לדעת אם חכם נדב, האם כשמו כן הוא, או ששמה יש בו נטייה גם לעשות רע? אז אני לא מדבר עליו, הוא בוודאי צדיק, אבל אני מסתכל עכשיו במשקפת. יש לי משקפת שמתבוננת על, על איזה נער, נער שנמצא איפשהו. אני רואה אותו ביום, מלא מעשים טובים, אחרי זה בצהריים, כל מיני שטויות, אחרי זה באחר הצהריים הוא אוסף, מעביר סקנות את הכביש. נכון, שאתה אוהב להעביר סקנות את הכביש, נכון? כן, בין השאר. כאילו לעשות, לגמול חסד עם אנשים מבוגרים, נכון? יפה. ואחרי זה בערב אני רוצה אותו מעשים שלא יעשו. עושה צלחות בכיכר של מדיצ'י וזה, עושה רעש לשכנים, זורק ביצים, לא, קיצור. אז הבן אדם הזה הוא טוב או רע? איך אני מגדיר את הנער הזה? הוא טוב או רע? אז בעיקר הוא מתנסה. כלומר, אנשים בשלב וחיפוש הזהות שלהם, הם בעיקר הם מתנסים. רוצים לבדוק את הגבולות, מה נכון, מה לא נכון. וגם היום בשלב הנערות, הוא מגיל, אני יודע, 10 עד גיל 40, 50, 60, זה כבר מתרחב. אנשים ממשיכים לנסות, והחיים שלנו נראים ממש כמו מטוטלת. מצד אחד עושים דברים טובים, מצד שני עושים... אז מה זה? מה זה הדבר הזה? אז הבעל התניא קורא למציאות הזאת נפש בהמית, נפש אלוקית, בוודאי שמעתם את המושגים האלה כבר פעם. בואו נראה מה הרב קוק מציע. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב, ומלאה את כל רוח ונפש. כלומר, זה אני, ואני ארדה בצד האחר, אני אשליט את הטוב על פני הרע, והכל יהיה בסדר, או לחילופין, הצדדים התחתונים שבנו אומרים, לא, לא, מה פתאום, תפסיק, מה תחיה, מה תהיה אגואיסט, מה סיפור, מה אתה פרייר? אנחנו מכירים. טוב, אתם אידיאליסטים, אבל יש אנשים שואלים את עצמם, מה אני פרייר? למה לעשות טוב? אם הוא יעשה טוב וגם אני אעשה טוב, אז בסדר, אבל אם לא כולם עושים טוב, אז אני פרייר. פעם קראו לזה אידיאליסט, היום קראו לזה לפעמים פרייר. טוב, הניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות, הוא יוצר איזה פחד פנימי בתוכנו, כי מי אני בסופו של דבר? אם אני מקלף עכשיו את כל הקליפות, ואם אני עכשיו מסיר את כל השעבודים, ואם אני מסיר את כל מי שמסתכל עליי עכשיו, מה קורה בחדרי חדרים? מי אני? אני באמת טוב? או, חס שלום, פחות טוב. אומר הרב, האדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, שיהיה איזה שקט תעשייתי כזה, שהכל יהיה בסדר. ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו, כל הטלטלה הזאת היא לא מתאימה לי. אני רוצה שאחד הצדדים... ישקוט על שמריו, ולא עשה לי בלגנים יותר מדי. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים, בדרך כניעה לצד השני. יש מאמר של הרב קוק שנקרא מאמר הדור, שמעתם עליו פעם? יפה, מאמר הדור מדבר על זה, בגדול, כן, זה מאמר די ארוך, הוא מדבר על זה שיש לי שתי גישות בחינוך, דרך הכובש ודרך הישר. דרך הכובש יתאימה יותר לגלות, כאילו לשבור את המידות, לכבוש אותם. דרך הישר, לא מדברת על כבישה ושבירה, אלא על טיעול. טיעול, כן? לעשות הסללה, לעשות תעלה. כן? לקחת את הכוחות הפחות טובים שיש בי, כלומר שהם באים לכדי ביטוי בצורה לא טובה, ולרתום אותם למעשה חיובי. אתה רואה, בן אדם אנרגטי, במקום שכל היום, לא יודע, מעשה שטויות, לוקח אותו, נתן לו ג'קסון, פנטלון, לא יודע מה זה, קדימה, תקדח, תעשה פרגולה, תפרק אותה, תבנה פה, תבנה... לקחת את הכוחות ולטייל אותם. ובוודאי בדור שלנו, עם הנוער שלנו וגם עם עצמנו, הדרך הישר היא יותר דומיננטית ויותר נתפסת. נכון? אתם מסכימים איתי? או ש... מה אתם אומרים? היום בן אדם אומרים לו, בוא נעת, תעשה ככה. למה, מה קרה? למה שאני עושה מה שאתה אומר לי? למה, מי אתה? בסדר? פעם היום בוא נעת בן אדם, שמע, בוא, תקים איתי משהו. ודאי, מה שתגיד אני עושה, אני הנני. חסר גלגל, אני גלגל, כן, כל דבר, כן, כל הפעולות בבני עקיבא. קיצור, לבן אדם זה היה, הוא היה מסוגל גם לשמוע אשרי העם שככה לא. למה? ככה. לא צריך הסברים. היום כל נער ונערה מחפשים הסברים למה שהם עושים. ככה דרך אגב, זה גם דבר גבוה, ככה זה גם ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. כן, זה אבל שיעור אחר. בסדר? ביכולת הזאת לבטל את דעתי מפני דבר גדול, זה דבר מאוד מאוד גבוה. תחשבו על זה. נגיד, קחו את זה לכיבוד הורים. אבא או אמא מבקשים ממני לעשות איזשהו משהו. למה? ככה אנחנו חשבנו. אז לא תמיד זה דבר שנשמע, אבל לפעמים היכולת של בן אדם לשמוע גם את הככה, או לא לקבל את ההסבר, ואני בכל זאת עושה את זה, זה מציאות מאוד מאוד מיוחדת. מציאות של הרבה כבוד שאני רוכש לאדם שביקש ממני את הבקשה. נכון? אני לא דורש הסבר, ואני בכל זאת זורם איתו והולך איתו. טוב. ממשיכים. או משהו למעלה מזה, בדרך קריטת ברית והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו, לצד שכנגדו לחם. מה שהסברנו, כמו שאמרנו הרגע, או בדרך הכובש, כלומר לקחת אחד מהצדדים ולכבוש אותו, ואז הצד השני הוא דומיננטי, הצד נגיד החיובי לצורך העניין, או בדרך השנייה שהיא באמת, שאני רותם, כמו שאומרים, שיצר הרע, הטוב נקרא טוב, ויצר הרע נקרא טוב מאוד. נכון? בן אדם בא, יש לו איזו עבירה עסיסית, פתאום הוא מגלה כוחות עליונים. אם הוא צריך לעשות איזשהו משהו, אז כן. כמו שהרבי מקוץ תמיד היה אומר, אפשר ללמוד מכולם, מהגנבים. אתה רואה את הגנב לפני שהוא, יש לו איזו גניבה עסיסית וזה. הוא אומר, וואי, אני יכול לעשות... הוא אומר, טוב, בוא קח את העוצמות שיש לך, את האנרגיות שיש לך לפני האווירה, תרתום אותם לעשות מצווה. בסדר? זה הגישה היותר... אידיאלית, דרך הישר. טוב, על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. כלומר, גם ברמת הפרט, גם ברמת הכלל, איך אני מחנך את עצמי לחיות עם האקוויוולנטיות הזאת שיש בתוכי, כאילו עם אני דו פרצופי. איך קוראים לך צדיק? איך?
דניאל,
פשש. אתה מכיר את מה שאנחנו אומרים? פעם חווית את זה?
לא.
לא, אתה מכיר... לא, אני לא שואל אם אתה מכיר את מה שאנחנו אומרים. האם חווית פעם שאתה... שהנפש הבהמית, לא, כאילו הדברים הלא טובים מנהלים אותך, או רק הדברים הטובים? חווית פעם שהדברים הלא טובים לוקחים אותך לאיזשהו מקום? אז יש לנו פה חבדניק אמיתי, נכון? בינוני. טוב. בסדר? לא הלך לי. על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי. כלומר, אני גם, יש לי מהלך שבו אני רוצה לחנך את עצמי. לפעמים אני אחראי על אנשים, אבא בבית שלו, רב בקהילה שלו, וכן על זה הדרך. נכון? אנחנו גם מעבר למהלך הפרטי שיש לנו לכל אחד עם עצמו, אנחנו כמעט תמיד, עוד כמה שנים, כולנו שמה, נעמוד באיזה עמדה שאנחנו גם אחראים. נכון? היית בסמינריון של הצרפתים, נכון? מה היית צריך לעשות? כאילו להנהיג אותם, לתעל אותם, לגרום להם לעשות דברים טובים, נכון? יפה. נבנים עליהם, והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. כלומר, אנחנו משקיעים הרבה זמן בלחנך את עצמנו ולסדר את הדואליות הזאת שבתוכנו. הדרך האחד, שהוא אומר כאן, דרך הירידה. כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה עד אשר סוף כל סוף השתקע כל אלוקים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות בעומק חומרו. כן? תרבות המערב כזה, כן? בקטע הלא טוב שלה. תרבות פנאי, כן? אתם יודעים שקוראים לזה לבלות. אבל זו מילה נוראית, לבלות. לבלות זה מלשון בלי. כן? בילוי. אני הולך אפשר לעשות מעצמי בלי. אני הולך להשתיק את השאיפות הרוחניות שלי. אני עושה סרט, אני לא שולל את כל הדברים האלה. אני אומר, בן אדם, יש לו עכשיו איזו התעוררות של רצון טוב, לעשות טוב, לבוא למכון מאיר, בסדר? חזק וברוך. הוא גר בארץ פלישתים, גר שם בתל אביב, והוא מתעורר בו איזה רצון. הוא אומר, אתה חזק וברוך, שתראות מעט, עד לירושלים, גם קר. גם הפנימיות שם לא משהו, גם אנשים לא, הרבנים לא משהו, קיצור, מה, מה, בוא נשב פה, ניכנס לאיזה מסעדה, נרביץ איזה דרינק, לא יודע, נעשה איזשהו משהו, ואז, חלק מהאנשים בעצם עסוקים בהשקטה של הקול הזה. יש קול כל הזמן, כל הזמן יש קול, אבל אפשר להשתיק אותו, בזה שאני עושה כל מיני דברים חומריים, או חס ושלום לפעמים גם אסורים, והדבר הזה משתיק את הקול הזה. הופ, עוד פעם מוצץ, עוד פעם משתיקים, עוד פעם מוצץ, עוד פעם משתיקים, עצוקים. הרבה זמן, כן, תרבות שלמה שעסוקה בהשתקה של הקול, כן.
ואתה אומר שני נטיות, ואתה אומר שני דרכים, כלומר, מה
הקשר בין שתי? לא, יש לי את הנטיות שזה מה שנקרא הנפש הבאמת והנפש האלוקי. עכשיו שני דרכים, טוב, מה אני עושה עם זה? שני דרכים זה, איך אני מתמודד עם זה? בסדר? אז הדרך הראשונה, זה דרך הירידה. כן, אני מכילה מכבוד התל אביב עם כולם קדושים, שחז חלילה לא יצא פולז. אבל נתתי זה כדוגמה. בא בן אדם, נמצא במקום שיש בו הרבה חומר, ובעצם משתיק את הקול הזה, את הקול הרוחני, את השאיפות הרוחניות האלה שקיימות בתוכו. הדרך האחד הוא דרך הירידה, דניאל, בסדר? כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף השתקע כל אלוקים אשר בלבבו. ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות בעומק חומרו. דרך אגב, היה ניסיון כזה לעשות את זה במעצמה. איזו מעצמה? במשך 70 שנה ניסתה לעשות את הדבר הזה? יפה מאוד. זה היה עוד לפני שנולדתם, היו אתם אולי פתק בכותל, כן? זה היה נקרא שער הברזל. בסדר? באו, אין שום דת, לא רק לא יהדות, אין כלום. לא נוצר, אין מסגדים, אין להבדיל, כן? אין בתי כנסיות, אין מנזרים, אין כלום, יש אתאיזם. בסדר? אנחנו מאמינים בשמש העמים, יודע מה, בכל מיני זה, ואין, וממש זה היה נראה שזה הולך להם. אממה, אחרי 70 שנה זה התפוצץ. כי לבן אדם יש שאיפה רוחנית בתוכו. אפשר אולי לנסות להשתיק אותה, אבל זה לוקח קצת זמן. אז ממש הרוסים בצורה שיטתית ניסו להשתיק את הקול הזה, וכמו שכולנו יודעים, בסופו של דבר זה התפרק. יהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות בעומק חומרו, ויצר הרע של הכעס, והתאווה, השנאה, והזדון שבנפשו. וזאת היא מחשבת הרשעה, המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. בסדר? אז כמו שאמרתי, דוגמה אחת, קיבוץ אנושי גדול מאוד, כל יבשת רוסיה, הם ניסו ללכת באופן כזה, והעסק הזה התפוצץ להם. עכשיו יש לנו כל מיני מאבקים, שאני לא יודע מה המצב עם הקרואט, הם מודרבים, מה נהיה שם? יש עוד מלחמה, לא? חזק וברוך. קיצור, ממשיכים ללחם שם, לא יודע, לא ברור לי בדיוק מה קורה. זה הרוסים מול האוקראינים, חזק וברוך, יש איזה נשיא אחד גנוב כזה, יהודי, איך קוראים לו? זילנסקי. מתי הוא בא למכון מאיר? עוד מעט, טוב. אז זה דרך אחת, וזאת היא מחשבת היפה. הדרך השנייה היא דרך העלייה, שאיתה אנחנו נראה לי קצת יותר נזדהה, לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה. זה לא קל לחנך בני אדם שרק כל האלוקים יישמע בלבבו, כן, לתת לקול הזה מקום, לשמוע אותו, להקשיב אליו. ורק הטוב, האור, החסד והאהבה, יהיו חלקו, וואו, בן אדם, כל היום, דלוק, כן? כל היום מחפש אלוקות, רודף אחרי שיעורים, מתעלה, מנשק את כל המזוזות, עושה את כל המצוות, מחפש מה לעשות, בסדר? באמת זה דבר מדהים, זה דרך העלייה. זה הדרך הולך ונכבש לאיתו, זה לוקח זמן. לוקח זמן. בוא נגיד לחתו, לקרוא לבן אדם לחתו, להשתיק את הכל, זה מאוד קל. להרוס הרבה יותר קל מאשר לבנות. נכון? אבל לבנות בן אדם שיהיה בתודעה כזאת, עם עולם שמסביבו בכלל מחפש דברים אחרים, זה מאוד קשה. נכון? בוא ניקח את עצמנו רגע לצבא. לפי דעתי כולנו בוגרי צבא פה. שהיית במשיקה בצ'ונטיאדה, בישיבה תיכונית, או במקום בסביבה תומכת, או בתיכון הדתי, או הלא דתי, לא משנה, אבל לא היית במציאות שהיא בוטה. פתאום בן אדם מגיע לצבא, וואו, 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 ניסיונות גדלים. אומרים לבן אדם, אומרים לו, תשמע, נשלם לך ככה וככה, תחתום קבע, יהיה בסדר, יהיה פה, נכון? ידעו כי, נכון? קיצור, אומרים לו, וגם הסביבה לא תמיד היא איתך באותו סיפור. וגם הניסיונות הם גדולים, כיוון שזה ניסיונות גם נפשיים, נכון? אתה כבודה היה בצנחנים, נכון? נתנאל? יפה. גם נפשיים וגם פיזיים, מביאים אותך לאיזושהי נקודת קצה. ואדם בא, 10:30 בלילה, 11 בלילה, אחרי מסע, כן? היה מוסע כזה, לא יודע אם זה יפה להגיד אותו, זה שיט ערבית, כאילו, סבסה, כאילו, עכשיו, ללכת להתפלל ערבית, קר בחוץ, מה שאתה רוצה לעשות זה רק להתקלח איזה מקלחת חמה ולהיכנס לתוך השק שינה ולגמור את הסיפור. פתאום אתה נזכר, אופה, לא התפעלתי ערבית או כל מיני דברים אחרים. זה קשה מאוד. נתתי דוגמה מינורית, אבל בוא נדבר על דברים אחרים. בן אדם בא והוא לא רוצה להיות גם באזרחות ובעיקר בצבא. זה שאלות שאנחנו שואלים אותנו המון פעמים. אדם עכשיו נמצא בצבא, והגענו איזה ערב פלוגה. על האש, עניינים, קשה, לא קשה, זה, זה, בנים, בנות, פקידה פלוגתית. לא. אתה מצד אחד רוצה להיות רוצה להיות טיפוס חברתי, לא רוצה להיות איזה אקסמן כזה. מצד שני, יש לך עקרונות. איך עושים את זה? איך בונים אישיות כזאת שהיא תהיה גם אסרטיבית? שתדע לפעמים להגיד, לא, לא כל דבר אני עושה, לא כל דבר אני עם החבר'ה. ושהם יכבדו את זה, ולבנות איזה עמוד שדרה, זה לא קל, נכון? מי חושב שזה קל? מי חושב שזה לא קל? מה אתה חושב שזה קל, אה? בסדר. נכון? זה לא קל. זה לא קל. לחנך זה דבר לא קל, ככל שהמציאות מסביבי היא פחות תומכת, היא פחות בעניין שלי, זה נעשה לי הרבה יותר קשה. אומר הרב. כן. זה הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים ואופן חשאי למאוד, כאילו גם ההתקדמות היא סודית כזאת, כן? אתה לא תמיד אתה רואה את התוצאות, אתה לא תמיד יודע בדיוק איפה אתה מונח, לא, אתה גם לא בטוח בעצמך שבניסיון הבא שיהיה לך, אתה כבר, האישיות שלך מספיק בנויה כדי לעמוד בפרץ ולא ליפול וכו'. באומות הוגלמה בישראל, כן? מבין כל האומות, השאיפה הזאת והדרך הזאת הוגלמה בישראל, כלומר דרך העלייה הוגלמה בישראל, השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו. אף על פי שדרכו רחוקה, כן, עם ישראל מאמין בדרך ארוכה, כן. והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפסותה להם כל, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד. עוד יבוא היום שכולנו נכיר שהשם אחד ושמו אחד. אבל עד אז זה מאוד מאוד קשה. כן, זה נראה לנו לפעמים, זה היה נראה, היו גם היו לנו תקופות כאלה, אולי אפילו עד לא מזמן, שהיה נראה, וואלה, אפוקליפסה, כן, בואו ניקח את כולנו 2.5 לאחור, היה נראה שחבר'ה, צריך להזדקות על הציוד, עם ישראל הולך לעבדון. יום כיפור, זורקים מחזורים, יש שנאה מאוד גדולה בין האנשים, כולם מאשימים את כולם. היה נראה שבאמת זה לא הולך. היה איזה, הייתה איזה מחשבה כזה, כזו, היה איזה חלום כזה, נבוא לארץ, נהיה אור לגויים, נתנהג כמו שצריך, מגיעים לפה, מכל הקצוות הארץ, תימנים, אשכנזים, פרסים, מאתיופיה, קיצו, כולם התקפצו לפה, ואפס, זה לא תמיד נראה הכי טוב. עוד יותר מזה, לפעמים נראה לבן אדם, שאולי לחיות בחוץ לארץ, בחבורה שלו ובקהילה שלו, זה יותר חזק כמו שלהיות בארץ. אני מביא לפה את הילדים שלי, מתקלקלים. אני מביא את הילדים שלי לארץ, זה נעשה עוד יותר גרוע. כן, יש עדות שלמות, שבאמת המחשבה הזאת התגנבה לליבם. אם זה היה בעבר אחינו התימנים, ואחרי זה העדה האתיופית, כן, כן, אז זה הדעה. והמרוקאים, אמרו, בונה, שם שמרנו, באנו לפה, הכל מתחרבש לנו, הכל מתבלבל לנו, אז אולי, כן. או, מה לענות להם? שזה צריך לשתות. כתוב בגמרא מסכת כתובות, קוף י' א', כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, ומי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, ואפילו דר בארץ ישראל בעיר ש... כן, שכולה גויים או כאילו מתנהגים לא כל כך כזה, יותר טוב מאשר לגור בחוץ לארץ בעיר שכולה יהודים. תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשיתה ועד אחריתה. כן, שנייה, אנחנו לא רק באמצע, כן. לא, מה זה לא נקבע להלכה? זה סתם התחמקות מהזה. אנחנו צריכים להיות לארץ ישראל, זה לא קל. כי אתה יודע, אז אתה יודע מה, נגיד שהוא אומר לך, אתה יודע מה אתה עונה לו? אתה חוטא בחטא מרגלים, ידידי. אתה מביא לו ככה 2-1, מה שנקרא. מה אני מתכוון? לפעמים בוודאי שיותר קל לחיות בחוץ לארץ, מכיוון שיש לי את כל הפרסלציה, יש לי את הקהילה, אני לא נדרש בעצמי לעשות, מאוד מאוד ברור מי גוי ומי יהודי, פה כולם יהודים. בגלל שאנחנו כולנו יהודים פה, אז העסק יותר מסובך. רגע, לא הבנתי, אז זה בסדר להתנהג ככה? או לא, הנה, גם הוא יהודי. הוא אפילו, גם הוא דתי אפילו, תראה, הוא דתי והוא פתוח, אתה דתי סגור, אתה חשוך, אתה פרימיטיבי, מה קרה? תהיה קצת, תהיה לייט קצת, מה, תשחרר, תקליל את האווירה. אממה, מה קרה עם המרגלים? המרגלים התרגלו לחיות בחוץ לארץ, בהנהגה מסוימת, הנהגה ניסית, הנהגה שדואגים להם, הם לא נדרשים להקים צבא משלהם, וכלכלה משלהם, וממשלה משלהם, ומלך משלהם, באמת זה הרבה יותר קל, ויש להם את התפקיד, הם באים פה לארץ, הם חוששים למעמדם, קשה להגיד את זה, אבל כך כותב המדרש, שהם מפחדים שאת הסטטוס החברתי שהיה להם בחוץ לארץ, בהנהגה הניסית, הם יאבדו כשהם יגיעו לפה. עוד יותר מזה אני אגיד לכם, משה רבנו, לא בגלל שהוא חשש, שהוא דווקא רצה להיכנס לארץ, כן? אבל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מתאים לארץ ישראל. כי בחוץ לארץ יש הנהגה ניסית. כן? במדבר, לכן אתה גם מכה בסלע. אבל בארץ ישראל צריך לדבר אל הסלע. אתה, משה רבנו, בזה שאתה עיקת בסלע ולא דיברת אל הסלע, שהאמנת בהנהגה פתאומית וניסית ולא בהנהגה טבעית, הדרגתית, אתה העדת על עצמך כמאה עדים שאתה לא מתאים לארץ ישראל. זה קשה מאוד לחיות בארץ ישראל. לחנך בארץ ישראל, אתם יודעים יותר טוב ממני, אתם ברוך השם חבר'ה עסיסיים, נכון? לחנך, חז"ל אומרים, לחנך נער בארץ ישראל יותר קשה מאשר לחרוש הר טרשים שלם. וואלה, עד שאתה נכנס ללב של הנער הזה, הנערה, נראה לך עדיף לחרוש... לחוש הר של סלעים, בסדר? זה הרבה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר אמיתי. כאן, זה, פה יושב, כי הביטיה, זה מקום השכינה, זה מקום שהקדוש ברוך הוא שורש, שכינה אימהם, השכינה נמצאת פה בארץ ישראל, כל חוץ לארץ זה יציבי לך ציונים, זה מצוות מדרבנן, לפי הרמב"ן, המצוות מדאורייתא זה פה, בארץ ישראל, וחוץ מזה, ברוך השם, היום אנחנו גם בדור כזה, שאנחנו גם רואים שארץ ישראל מסבירה לנו פנים. נכון? אין לך קץ מגולה מזה, גם זה כתוב בגמרא. נכון? כתוב את זה אומנם כבר בספר יחזקאל, כן, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדי דלד, משהו כזה. אומרת, אין לך קץ מגולה מזה, בשעה שארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה ערב הגאולה. יש בננות, יש אבוקדואים, יש פירות טובים, נכון? ארץ ישראל מגיבה אלינו. שהיו פה הגויים, ושממו עליה כל הנבחים, לא מצליחים להצמיח שום דבר. אתם יודעים את זה, חברים? אתם יודעים שבגוש קטיף, אני גרתי איזו תקופה בגוש קטיף, בחממות שהיהודים גידלו, והיה 80% מהייצוא של העגבניות שרי לכל העולם, באותן חממות, אחרי שהיה את ההסכם הארור הזה של הסכם גירוש, מה שנקרא ההתנתקות, באותם חממות, אותם הרבושים שעזרו בזמנו ליהודים, מנסים לגדל ולא מצליחים. אבל זה אותם חממות, זה אותו חול, אותו מצע. אבל אתה גוי, והם יהודים. ליהודים ארץ ישראל מסבירה את פניה. לגויים ארץ ישראל לא מסבירה את פניה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכל מה שאמרתי, ואפשר עוד להאריך בזה, שגם הקדוש ברוך הוא מדבר טוב על עמו. אנחנו מגיעים לפה, מגיעים לארץ, כבר לפני 250 שנה, תלמידי הבעל שם טוב, ואורחיים הקדוש, ואחרי זה בתקופה יותר מאוחרת, העלייה הראשונה והשנייה, ומלחמות, ואנחנו מנצחים, וברוך השם, היום יש משהו כמו 8 מיליון, נכון? יהודים, בארץ ישראל, ואנחנו עוד רגע הופכים להיות גם הרוב של היהודים בעולם. עד לפני כמה שנים, רוב היהודים היו מחוץ לארץ ישראל. היום רוב היהודים בארץ ישראל. מכל האמור לאל, אנחנו בתקופה גאולית. בסדר, גדאוקר, אז אנחנו קצת ענינו לשאלה. זאת אומרת, אנחנו היום, הקדוש ברוך הוא מדבר טוב עלינו. וכאן המקום של ארץ ישראל, וזה גם התשובה לכל הצחפתים, ששאלו אותך, טוב, אולי עדיף לכם? לא, תגיע לארץ ישראל, זה יהיה לו קל, והקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו, והוא מסייע בעדנו, והרוב טוב, והרוב קובע, ורואים התקדמות, ואתם יודעים שרוב ילדי ישראל בכיתה א' היום מקבלים חינוך דתי. אתם יודעים את זה? רוב ילדי ישראל, למעלה מ-51% בארץ ישראל בכיתה א', כאילו ביסודי, מקבלים חינוך יהודי. למה? כי רוב העם היום מכיר בזה שהחינוך הדתי נותן איזשהם ערכים אחרים. נו, ברוך השם. לא, כאילו ביסודי עכשיו, ממש עשו מחקרים על זה, רוב ילדי ישראל, בכיתות הנמוכות כרגע, בעזרת השם זה יגדל, היום כנראה חינוך דתי. מישהו בא אליי אתמול, אומר לי, שמע, אתה לא מאמין, בתל אביב, טוב, אני קצת יורד לתל אביבים היום, אבל הוא אומר לי, אתה לא מאמין, היום בן אדם בא, מריץ איזשהו שיעור, מגיעים נוער, באלפים. סליחות, אתם יודעים, שלא היה כזה דבר. 1.5 מיליון יהודים באו לכותל בחודש אלול. משהו משוגע. כל יום פגשתי איזו זקנה אחת מהרוב היהודי, אומרת, בחיים, אני כבר גר פה איזה 40 שנה, לא ראיתי כזה דבר. קורה משהו. קורה משהו בארץ ישראל. אנחנו יכולים, יש לנו גם על מה להישען. לפני כן זה היה קשה, טוב, אולי ידיר. שלא נדבר על האנטישמיות ועל זה שהאיסלאמיזציה, הכל כאילו זה רודפים אותם, שכולם יהיו בריאים, אבל ראינו מה קרה באוסטרליה ומה קרה בכל מיני מקומות אחרים, מה קורה בצרפת, נכון, כל המוסלמים עושים שם שמות, שם יעזור, שכל היהודים יהיו בריאים, אמן, אבל צריכים להגיע לארץ. יש לי איזה סיפור חמוד על זה, שלפני הרבה שנים הרב אליהו הלך לחוץ לארץ, ולפני כן הרב מודחי אליהו הוא היה בצרפת, ואנשי הקונסוליה אמרו לו, תשמע רב, אל תעשה בלגן, אל תדבר איתם על עלייה לארץ, זה הם צריכים להכיר את הרב הראשי ולשמור על יחסים טובים איתם וזה וזה. אז בהרצאה הראשונה שהוא אומר, רבותיי, מה אתם עושים פה? תעלו לארץ ישראל, הוא מסכן, תפס את הראש, אמרו, הרב אליהו מסבך אותנו וזה. אחר כך הלך לעוד איזה מקום, הראו לו את השאנדליזה, לא יודע מה זה, אמר, מה זה? אמרו לו, זה הכיסא של נפוליאון. אומר, אפשר לקנות אותו? הרב, מה זה לא עובד ככה? ומה זה? זה הכיסא של, לא יודע מה, הקיצור. בסוף הציור, נכון שזה יחקום למלון, למוזיאון הזה. בלובר, בלובר, כן, סליחה, בלובר. אז הוא אומר, טוב, אמרו לו, נו, איך אתה מסכם את הביקור שלך? וזה אומר, תראו, אני שאלתי אותה, אם אפשר לקנות את הכיסא של נפוליאון? אמרו לי, אי אפשר. אם אפשר לקנות את זה, אמרו לי, אי אפשר. אתם רוצים שאנחנו נמכור את הארץ? בשום פנים ואופן, לא נמכור את הארץ, לא נחזיר אף שטח, הכיסא עשה בלגן, שאני... אנשי הקונסוליה כבר התחילו לחפש את החריץ בבלטות, להיעלם, וזה מה הם יעשו? פתאום המלך או הנשיא, מה יש בצרפת? הנשיא אומר, חכו רגע, אני חייב להביא משהו. אמרו, טוב, וואלה, מה הוא הולך להביא? שמשמו, הוא חוזר עם מדליה מיוחדת, מדליה מיוחדת שנותנים רק ל, לא יודע מה, לכל מיני מלכים וזה, והוא אומר, הרב מרדכי אליהו, תרשה לי להעניק לך את המדליה הזאת, כי אני רואה שאתה איש אמת. פלא פלאות, אה? סיפור אמיתי, כתוב בקומיקס. טוב. לא יודע אם הוא שם את זה עליו, לא יודע, זה לא בדקתי, אבל המדליה הזאת קיימת בבית של הרב. כן, 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 כן. כן. טוב. אולי בשיעור הבא נביא אותה, בלי נדר. טוב. בכל מקרה, באומות הוגלמה בישראל השאיפה, אתם רואים אותי חברים? קדימה. באומות הוגלמה בישראל, כבר הפלגנו לעניינים אחרים, אבל בסדר. באומות הוגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדקון, באומות העולם, באיפה זה הוגלם השיטה הזאת שדרך העלייה, בעם ישראל, אף על פי שדרכו הרחוקה, והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולוחר תפסותה לאין כל, ואז יהיה השם אחד, למרות שזה לוקח הרבה זמן, הנה עובדה זה עובד. ברשותכם נתחיל את פסקה זין, כמובן לא נספיק אותה היום, אבל בעזרת השם לקראת שבוע הבא. שני דברים, אז אם ככה ראינו, שיש לנו דרך הירידה ודרך העלייה, כמובן שדרך העלייה היא עדיפה, ודרך העלייה היא גם הדרכו של עם ישראל, לעלות, לקדם, לטהר, לקדש, להאמין ביכולת לקדש את החומר. היהודי הוא כמו מדורה, לוקח את החומר, מעלה אותו לרוח. בסדר? קדימה. פסקה זין. שני דברים מהירים בישראל. המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי וכל ההוויה כולה, זה אחד. כלומר, באמת זה שאיפות מוסריות, אוניברסליות, והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. אופה. יש עוד, אולי יכול להיות שיש עוד עמים שיש להם שאיפות רוחניות, אבל הקריאה בשם השם היא לא בדיוק נחלתם. בסדר? אומרים, טוב, צריך לקדם את העולם, צריך לשמור על האוזון, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים חשובים, אבל הם לא קוראים בשם השם. החידוש העצום פה, שעם ישראל יש לו שאיפות רוחניות גבוהות מאוד, ויחד עם זה הוא לא מנחס אותם לעצמו. זה מתוך הקריאה בשם השם, כמו שיוסף הצדיק, כן, אומרים לו, שמענו שאתה פותר חלומות, שמענו שאתה בן אדם רציני, שמענו שאתה כלכלן מקצועי, כן, הרי הוא הציל את מצרים, ובעצם הציל את כל העולם מקריסה בעקבות 7 שנות הרעב, כן, עשה שם איזה תרגיל כזה עם החומש, אלאים את האדמות, עשה שם הרבה עניינים, המשביר לכל אחד, המשביר לצרכן, כן, זה יוסף הצדיק. אבל הגדלות שלו הייתה שמה שלא היה בבשב לאלוקים פטרונים. זה לא ממני, זה ממנו. הקריאה הזאת למציאות אידיאלית ולתיקון העולם במלכות שדי, זה ממנו. הוא נותן לי את הכוח לעשות חיל, אומר יוסף לאורך כל הדרך. גם אנחנו בתור עם ישראל, שאנחנו כמו שהוא אמר מקודם, באומות הוגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון, אנחנו מסוגלים בעזרת השם לתקן ולעשות את זה בשם השם. שני דברים מהירים בישראל, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל הוויה כולה, והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון עד שיצא שם השם, עד שיצא שם הנכתב והנקרא. מה זה השם הנכתב והנקרא? הסברתי את זה בשבת שעברה, אני חושב, בשיעור שאנחנו עושים פה. יש לנו את שם הוויה, נכון? יוד קי וו קי. איך אנחנו קוראים את זה? בגלל שאנחנו לומדים, אז אני יכול להגיד את זה. קוראים את זה אדוני. אבל לא כתוב שם שם אדנות. כתוב יוד, היי, וו, היי. זאת אומרת, זה שם שנכתב, אבל לא נקרא באותו אופן, כמו כתיב וקרי. דבר גלוי ודבר נסתר. כן, הקריאה היא מבטאת את הצד הפנימי יותר. הצד הכתוב זה הצד שהגלוי. אז מה הולך פה? ובכלל, מה זה שמות של הקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות, 72 שמות, כל מיני וריאציות, חלקם אתם בוודאי מכירים, למשל, פותח את ידיך, שם פאי, פאי, א', י', זה שם של הפרנסה, או שם שדאי, איפה אנחנו מכירים את השם שדאי? איפה הוא מופיע? במזוזה, נכון? בתפילין, ועוד מקומות, בסדר? וכן על זה הדרך, יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא. השם האידיאלי, כן, השם שהוא מכיל את הכל, זה שם יוד קי וו קי. למה? כי הוא מייצג את היה, הווה ויהיה. בסדר, זה גם קשור למה שמדברתי היום בפרשת שבוע. אהיה אשר אהיה, שלחני אליכם, אומר משה לעם ישראל. אם ישאלו אותי, מה שמי? מה שמו של זה ששלח אותך? תגיד להם, אהיה אשר אהיה, שלחני אליכם. מה זה יוד קי וו קי? מה זה הדבר הזה? ולמה הוא נכתב, אבל לא נקרא באותו אופן? הוא נכתב מכיוון שהוא מייצג את המציאות האידיאלית של הקדוש ברוך הוא, שמהווה את הבריאה. כל דבר הוא אלוקי. מה שהיה הוא אלוקי, מה שהוא עובר הוא אלוקי, ומה גם מה שיהיה הוא אלוקי. אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדבר ככה, כי זה דבר שהוא לא נתפס. גם אצלנו, אבל בטח באומות העולם, עד שיהיה השם אחד ושמו אחד, עד שהעצמות והגילוי, עד שקודשה בריחו ושכינתי, עד שהדברים באידיאל ובמעשה יהיו אותו דבר, זה ייקח זמן. ועד אז אנחנו כותבים, אבל לא קוראים. הייתי ברור? אנחנו למשל אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו אומרים, בשקט. מתי אנחנו אומרים את זה בכל? יום כיפור. יש יום אחד בשנה, שיש איזו הלימה כזאת, שהעולם כולו, כל העולם, עוברים כבני מרון, כולם נשפטים, ואז אנחנו מסוגלים, גם אנחנו קודם כל, ומתוך גם כל העולם, להבין שהשם אחד, ושמו אחד. גם הכתיב וגם הקרי. גם הצד הגלוי וגם הצד הנסתר, עובדים ביחד. בסדר? אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נסביר את זה קצת יותר. אני מקווה שמה שהסברנו עכשיו ככה, אני מקווה שאתם תרדמו בלילה. בעזרת השם, כן? מי חושב שהוא ירדם בלילה? רק אחד. כל השעה במתח. אז בעזרת השם ניפגש ביום שלישי הבא באותה שעה, ונעמיק בהסבר הזה של שם הוויה ומה זה אומר. בעזרת השם, והיה השם אחד עד אז. והיה השם אחד ושמו אחד. אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו.